גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. הוא מופיע גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. פרק 323 נשמע על הגנת הסייבר הלאומי מפי שהיה, מי שהיה ראש המערך הארצי, גם על מחלות נדירות ובסוף על כלכלה כחולה. כל אלו בפרק הזה. לפני הכל הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לרוצ'ס. מחלות נדירות, איך מאתרים אותן ואיך מטפלים בהן?
כשאנחנו נתקלים במשהו שהוא הוא לא מתאים לנו לפרופיל שאנחנו רגילים אליו, תלונות פחות אופייניות, ממצאים בבדיקות עזר שהם פחות אופייניים, אז אנחנו צריכים לחשוב קצת מחוץ לקופסה, ואז לחשוב על משהו שהוא לא מהדברים הרגילים שאנחנו רואים, וכאן נכנס באמת תחום של מחלות נדירות.
לקראת כנס סייברטק, רעיון מיוחד עם יגאל אונה, לשעבר ראש מערך הסייבר הלאומי, על התפתחות המערך בישראל.
מה שיפה בהגנת הסייבר, שזה האזור הלבן הבוהק. אין שם תחומים אפורים, אין סימנים להשאיר שאתה מגן, שאתה בצד ההגנתי, שאתה שוער. היו כל מיני ניסיונות גם בישראל. מ-2011 היה שבק, שם הייתי ראש אגף שאחראי על הדבר הזה בשבק, ואז המדינה הבינה. בסביבות 2010-2011, שזה לא מספיק, הייתה עבודת מטה ענקית, שבסיומה הייתה המלצה להקים גוף מטה קטן.
ועל סיוע ליזמים בדרך לפיתוח מוצרים, דווקא בחיפה.
סביבה תומכת זה אומר שיזם בדרך הארוכה והקשה שלו, הוא נתקל בהרבה מאוד קשיים. קשיים שהם ניהוליים, צוות, חוסר כוח אדם. חוסר יכולת להגיע לשווקים שלו או לאנשים רלוונטיים בשוק שלו. לפעמים הוא צריך מעבדות, לפעמים הוא צריך קשר עם ממשלה, ולפעמים הוא צריך מישהו שיבוא ויראה לו, תשמע, ככה צריך לעשות את הדברים, כי היינו שם ועשינו את זה.
אוקיי.
ולמעשה בנינו תוכנית, שהיא תוכנית על שמיוסמת בשתי תוכניות עיקריות, אינוונטק והמרכז הלאומי לכלכלה כחולה. לקחנו את המתודולוגיה הזאת והתמנו אותה all the way. אנחנו נותנים היום לכל יזם שמגיע אלינו, סדר גודל של עד 500,000 שקל.
שלום פרופסור רונן שפיגל, מנהל מחלקת ילדים ב' במרכז למחלות נדירות, במרכז הרפואי לעמק באפולה. שלום לך.
אהלן.
מחלה נדירה זה מחלה, אוקיי, היא לא שגרתית. נדמה לי שאין מחלות שגרתיות, נכון?
נכון, okay. כל מחלה היא בפני עצמה, אבל התחום של מחלות נדירות הוא באמת כמו שזה נשמע. Okay. מחלות שהן נדירות. ההגדרה של זה מחלה שהשכיחות שלה באוכלוסייה היא פחות מ-1 ל-10,000. יש כל מיני הגדרות, אנחנו נצמדים להגדרה של פחות מ-1 ל-10,000.
נדמה לי פרופסור שזה משאיר את כל השאר בתחום של איזושהי קבוצת אוכלוסייה בסיכון למחלות אחרות. שהן כן, שהן לא נדירות.
נכון.
אם אנחנו מדברים מבחינה סטטיסטית.
נכון, אנחנו מדברים על זה שהמחלות הנדירות, רובן הן מחלות גנטיות.
אוקיי.
ואנחנו באמת יודעים שאלה מחלות שרוב הרופאים לא נתקלים בהן. זאת אומרת, גם אנחנו, כשלמדנו בבית ספר לרפואה, רוב המחלות האלה לא הכרנו אותן, ולכן גם כשאנחנו רופא באשר הוא, סביר להניח שאם הוא ייתקל בחולה, הוא לא ידע לזהות את המחלה, כי היא מחלה נדירה.
בוא ניכנס לשם. אתה יכול לחמת מספר של מחלות נדירות?
כן.
כמה?
מדובר על כ-7,000 מחלות נדירות. אנחנו ב-2024. ב-2024 בדיקות גנטיות תפכו לחלק מהארסנל שלנו, בבדיקות העזר, כמו בדיקות הדמיה, כמו MRI וכמו ביופסיה. היום אנחנו עושים בדיקות גנטיות הרבה 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 יותר ממה שעשינו לפני 5 שנים אפילו.
זאת אומרת שמחלות נדירות מתגלות, או המספרן הולך ועולה, הולך ופוחת, ואתה יכול להגיד כמה בשנה?
ההנחה שלנו היא מספר המחלות הנדירות הולך ועולה. חלק מהן הן לא משוימות, זאת אומרת אין להן אפילו שם, כי
חלקם אנחנו מגלים אותם as we speak.
אתה דיברת על יותר מ-7,000 מחלות. זאת אומרת, אמא לא מכירה כל כך הרבה מחלות, אבל היא יודעת שהבן שלה, הילד שלה סובל, או האבא יודע שהילד שלו סובל, הילדה סובלת, ואתה פה מפציץ אותנו בזה שתראו, יכול להיות שהסבל הזה נגרם בגלל, בכלל בגלל שאתם לא עשיתם בדיקות התאמה.
או שלא, שעדיין לא עשו בדיקות שהן יותר רחבות, בדיקות גנטיות למיניהן. תראה, אני חייב לשים את הדברים בקונטקסט הנכון.
Okay.
רוב המחלות שאנחנו נפגשים בהן ביום-יום, שרופא רגיל, כמוני, נפגש בהן ביום-יום, הן מחלות שכיחות, ואנחנו יודעים לעשות את ההבחנה, והן נכנסות לנו לתוך הפרופיל הקליני שאנחנו מכירים אותו. כשאנחנו נתקלים במשהו שהוא הוא לא מתאים לנו לפרופיל שאנחנו רגילים אליו. תלונות פחות אופייניות, ממצאים בבדיקות עזר שהם פחות אופייניים, אז אנחנו צריכים לחשוב קצת מחוץ לקופסה, ואז לחשוב על משהו שהוא לא מהדברים הרגילים שאנחנו רואים. וכאן נכנס באמת תחום של מחלות נדירות.
לפי המספרים זה יותר מקופסה, זה כמעט מחסן. אבל בסדר, אוקיי. איך, אתה צריך לייצר סט של, וכאן אני כבר נכנס ממש לקטע של הזיהוי, כי אמרת שפה הזיהוי חייב להיות הרבה יותר ודאי, אז אתה, איך אתה בעצם מגלה את זה, או יותר נכון, או לא יותר נכון, ביחד עם זה, איזה בדיקה אתה עושה, או איזה בדיקות אתה מייצר, כדי לפתח, בוא נגיד, ערכת כלים למתמחה במחלות נדירות.
אז קודם כל, זה מאתגר. התחום הזה הוא מאתגר. אנחנו צריכים פעם אחת להכיר את המחלות הנדירות, ובשביל זה יש תחום של אנשים שמתעסקים בו, ויודעים ורואים את הדברים הכאילו מוזרים לרופא הרגיל, אנחנו אומרים, וואלה, אולי זה בכלל, לפעמים אני מסתכל על ילד או על אפילו מבוגר, ואני אומר, וואלה, הוא מתאים לי למחלה ספציפית או לקבוצת מחלות. שהן נדירות.
אתה מסתכל עליו, אתה אומר, אני מסתכל על הבדיקות שנלקחו ממנו.
אני מסתכל לפעמים עליו, לפעמים משהו במבנה של הפנים שלו, לפעמים ממצאים בבדיקה הגופנית שלו, כמו הגדלת כבד ותחול, שהיא לא אופיינית לגיל ויוצאת דופן. ואז אני כמובן משתמש גם בבדיקות העזר. בבדיקת עזר יש לי פתאום איזה משהו שהוא חריג, לא אופייני. אז כן. אנחנו, הרבה פעמים, אנחנו חושבים או על מחלה ספציפית או על קבוצת מחלות, כשאנחנו חושבים על מחלה נדירה.
כך איזושהי מחלה, ובוא נאפיין אותה לצורך העניין, בדרך הבדיקה. בסדר? תבחר איזה שאתה, okay. איזה שאתה רוצה. תן okay. תשיים אותה.
אוקיי.
Okay. כן.
בוא ניקח מחלה שאנחנו קוראים לה מחלת הנטר. פעם okay. היו קוראים למחלות על שם מי שתיאר אותם בפעם הראשונה, בדרך כלל רופא. היום אנחנו כבר פחות בעניין הזה.
הנטר יש לו שם עברי, גם קוראים לו צייד.
נכון.
אבל, או נמרוד.
נכון, אבל כן. זה שם שניתן על שם הרופא הראשון שתיאר אותו, רופא בקנדה, בתחילת המאה הקודמת, 1916, אם אני לא טועה, כן.
אוקיי.
Okay. זה מחלה שהיא מחלת הגירה. מה שאנחנו רואים על ילדים, ואגב זה בנים, זה מחלה שהיא בתאחיזה לכרומוזומיק, זאת אומרת רק בנים חולים.
אמרת הגירה?
הגירה.
הגירה.
באלף,
הבנתי,
כן.
הבנתי, אוקיי.
ומה שאנחנו רואים, קודם כל אנחנו רואים מבנה פנים, אנחנו קוראים לזה תווי פנים גסים. כשאני אומר תווי פנים גסים, אני מתכוון שהפנים הם גם גדולות, וגם זה נראה כאילו יש שם איזשהו תוספת או למצח, או ללחיים, והפנים המיוחדות האלה כבר אומרות לנו, יש שם מחלת הגירה, תחשוב על זה.
ואז כשאתה יודע, כשאתה מדבר על דבר כזה, המחלה הראשונה שעולה לי בראש, זה סוג של זאבת.
אז אתה צודק, לופוס, שזה זאבת, זה מחלה שהיא לא, היא, 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 היא לא נכללת כמחלה נדירה, כי המספרים שלה הם לא נדירים, אבל אתה צודק, גם בזאבת יש לנו משהו מיוחד בפנים, זה אותו לופוס, אותו בטרפליי
אוקיי,
הזה.
כי הנטר וזאבת, אתה יודע, זה יכול להיכלל אחד בשני. אתה מכיר תסמינים ראשוניים שהם באים אליך איתם?
כן.
כמו?
כן.
זה כאבים?
לא, לא. בשנים הראשונות לחיים, שנה, שנתיים ראשונות, זה דווקא הדברים השכיחים שאנחנו רואים, כמו דלקות אוזניים חוזרות, כמו הפרעה בשינה עם איזשהו מה שאנחנו קוראים אדנואידים, את השקד השלישי,
כן.
ושקדים מוגדלים, והם דברים שהם גם קשורים לאותה אגירה.
אתה מדבר ואני מתחיל להסתכל על עצמי. אבל אני לא סובל מזה. אני לא קנדי.
לא, אתה לא סובל.
אוקיי.
אז דווקא הביטוי הראשוני שבאים איתו לרופא, זה דווקא הדברים האלה השכיחים. עכשיו, יש גם, עוד פעם, תסתכל על עצמך, הרניות, אז הרניות בבטן או במפסעות, הם גם שכיחים בגיל הזה.
מה זה? גבלות?
לא, הרניה זה בקע. בקע.
קילה, מה שקוראים.
קילה, בדיוק.
אוקיי. בנקודה הזאת, אתה מקבל סט של ערכי בדיקות, בוא נגיד, אני לא אסתכל על 1916, אבל בוא נסתכל על מי נניח העשורים האחרונים של המאה הקודמת והעשורים שני העשורים הראשונים, או שלושה כבר, הנוכחיים, אז סט הבדיקות עלה, ואתה מקבל ערכים מאוד מאוד משמעותיים של, גם אם תיקח בדיקה, מה שנקרא בדיקה כימית, מבן אדם, בדיקה אדם פשוטה ככל שלא תהיה, אתה מסתכל ואתה רואה שם הרבה מאוד ערכים, משהו צריך להדליק לך שם נורה אדומה, זה אחד, והשני, האם אתה מסתכל על הערכים, מציץ לפנים, מסתכל על הערכים, מציץ לפנים ואומר, והדיה?
דווקא פה אני, בדיקות עזר הראשוניות לא יעזרו לי, מה שכן יעזור לי זה דווקא בדיקה של הילד, ומה שאני אראה זה את הפנים המיוחדות,
ו... שנייה, פרופסור, אתה מדהים אותי. זה לא התבטא בערכים של בדיקות דם?
לא.
בכלל לא?
בכלל לא. בכלל לא. מה שכן אנחנו נראה בשתן, אנחנו אבל נצטרך לעשות בדיקה ספציפית, אנחנו נראה הפרשה של אוליגוסקרידים, של מוקופוליסקרידים, שזה משהו שאנחנו מחפשים אותו באופן ספציפי.
וזה אומר שיותר קשה להטיל שתן כשיש לו מצב? זה כואב.
לא. לא, לא. אז זה אומר שבבדיקת שתן אין בעיה בהטלת שתן, אין בעיה, זה לא כואב.
אבל יש זה עוד חומרים אחרים שהשתן לא מוכר?
זה חומרים שמצטברים בשתן.
והוא ממיס אותם לרמת מולקולה הרגילה?
זה מולקולות גדולות שהן בעצם מכילים גם סוכרים וגם פרוטאינים, וזה לא כואב, זה לא כואב.
הבנתי. אוקיי, אתה מסתכל על בדיקות הדם, משהו, אתה אומר, בבדיקות דם שום דבר לא יצוץ.
נכון. אבל...
ממה בעצם הוא סובל?
אז זהו. מה שאני אראה כן, אני אראה אחד את התווי פנים המיוחדים האלה. אנחנו ברדיו, אז אני לא יכול להראות תמונות ברדיו, אבל אחר כך אנחנו נסתכל על תמונות.
אתה מעליב את הפודקאסט, אבל בסדר. אוקיי.
ואני גם אראה שבבדיקה של הבטן שלו, יש לו... כבד ותחול מוגדלים. הבטן היא תפוחה, אבל היא תפוחה בגלל שהכבד והתחול מוגדלים מאוד.
כלומר, זה אור דק יכול להיות?
זה אומר שהבטן כאילו בולטת, אותו בקע שאנחנו נוכל לראות אותו, okay. אותו הרניה, אתה זוכר?
כן.
קילה. היא נובעת מזה שהמעיים נדחפות פנימה לקיר הבטן בגלל הכבד והתחול המוגדלים. אז אני רואה את הפנים האלה, ואני רואה את הכבד והתחול המוגדל, ואם אני רופא לא טוב, אני לא אחשוב על זה, אבל אם אני רופא סביר ומעלה, אז אני לגמרי אחשוב על מחלת הגירה.
ומה ההורים ישאלו אותך בשאלה הראשונה אחרי שתבשר להם, תראו, יש לו לופוס? איך קראת לו?
הנטר.
הנטר, אוקיי. יש לו הנטר.
שיחה לא קלה. שיחה לא קלה עם ההורים.
זה מיד מוביל לשאלה כמה זמן לחיות נשאר לילד.
נכון, נכון. ומה זה מתבטא? ומה יהיה בעתיד,
okay.
ואת כל השאלות שאתה עולות לך בראש, שואלים אותם גם ההורים שאני מבשר להם את ההבחנה, גם בשלב החשד. זאת אומרת, עוד לפני, לפעמים אפילו לפני שאנחנו שולחים את הבדיקה הגנטית, אני כבר אומר, אנחנו שולחים כי אנחנו חושדים על משהו כזה וכזה.
אני רוצה שאת הנקודה שבה תספר לי על שקיבלת תשובה חיובית לצערנו, ספר לי על מקרים בישראל.
אוקיי.
לא יודע אם של הנטר, אבל של מחלות שראית כאן, שהן לא שגרתיות או נדירות.
אז אני אספר לך על חולה, שהיא חולה מאוד אהובה עלינו במחלקה,
היא אפילו חלק מצוות המחלקה, משתתפת באירועים מחלקתיים, ערב מחלקה. זה תינוקת שהבחנו אותה בגיל 4 חודשים עם מחלה אחרת שהיא נקראת מחלת פומפה. זוכר שדיברנו שמחלות נקראות על שם, על שם הרופא שתיאר אותם לראשונה, זה רופא צרפתי.
אני באתי להגיד שהוא נשמע צרפתי או קולומביאני.
פומפה.
פומפה, אוקיי.
זה רופא צרפתי, זה מחלה מאוד מאוד קשה. מחלת שפוגעת גם בשריר, גם בשריר השלד וגם בלב, ותוחלת החיים בלי טיפול היא עד שנה.
אוקיי.
אבל אנחנו בקטע של לטפל. דברים טובים, נכון, ולטפל. אז במחלה הזאת... חשבנו על זה. האמת היא שבצניות אני אגיד חשבנו על זה, כי התסמינים היו של איזושהי בעיה של הלב, איזושהי חולשת שרירים, ובדיקות דם. קודם אמר, במחלה הקודמת אמרנו, אין בדיקת דם. פה היה בדיקה אופיינית, שהיא נקראת CPK.
אוקיי.
זה איזושהי
בדיקה שעושים אותה.
בדיקה שעושים אותה לגמרי. כשחושבים על משהו שקשור לשריר, חשבנו על משהו שקשור לשריר, האנזים הזה.
כי למה? כי התנשמה בכבדות?
גם התנשמה בכבדות, גם היא הייתה מאוד רפויה, וגם גם בבדיקות עזר, בצילום חזה למשל, צל הלב היה גדול, ובבדיקה של אקו לב ראינו שהלב מתפקד בצורה מאוד ירודה, זאת אומרת שיש איזושהי פגיעה כבר בשריר הלב. אבל אנחנו חוזרים לזה שאנחנו באווירה של יש מה לעשות. אז יש שם אנזים שחסר, ואת האנזים הזה אנחנו נותנים היום פעם בשבועיים, בהתחלה נתנו פעם בשבוע, דרך הוריד, לאותה ילדה, חבל שאתה לא רואה אותה, עוד פעם אנחנו ב...
אני מניח שהיא עושה לכם שמח פה ושם, היא מחייכת?
היא מקסימה, היא נהדרת, היא מחייכת, היא צוחקת, היא קופצת, שים לב, קופצת, הלב שלה תקין לגמרי, תקין לגמרי. אבל היחידי הוא שאלה טיפולים הרבה פעמים שהם טיפולים חדשים. זאת אומרת, אנחנו לומדים את הטיפולים ואת התוצאה גם דרך הילדים שמטופלים, האם יש משהו בעתיד שיכול להיות. אנחנו לומדים את זה as we speak.
אוקיי, אני אשאל שאלה אחרונה, כי אנחנו כבר על קצה הזמן. זה אומר שגם הילדים, האחים של האחיות שלה, יסבלו מדבר דומה?
שאלה מצוינת, נכון, זה מחלה תורשתית. זאת אומרת, תיאורטית או סטטיסטית, 25% מהאחים, אחיות שלה, אמורים להיות עם המחלה. אנחנו בודקים אותם כמובן, אני שמח להגיד שהאחות שלה היא בריאה.
כלומר, אם היית שואל, אם האמא והאבא היו שואלים אותך, פרופסור שפיגל, לעשות עוד ילד?
הייתי אומר להם כן, הייתי אומר להם תעזרו בנו, יש לנו הרבה מה להציע, יש לנו מה להציע, בוודאות.
פרופסור, זה פשוט מרתק, ונדמה לי שהורים רבים היו שמחים לשאול עוד שאלות, נזמין אותם לבוא לעוד רעיון איתך. תודה רבה לך.
בשמחה, היה כיף.
שלום יגאל אונה, לשעבר ראש מערך הסייבר הלאומי של ישראל, שלום לך.
שלום וברכה.
תשמע, מחשבים יש ממזמן, אינטרנט האמריקאים המציאו, או מי שהמציא, המציא את זה נורא מזמן, אבל מערך הסייבר הלאומי, או בכלל מערך סייבר שמקבץ בתוכו יכולת הגנה על מדינה, זה דבר שהוא יחסית, אני חושב, די חדש. תקן אותי אם אני טועה.
אתה לא טועה. חדש מ-2018, תחילת 2018 במודל הישראלי. ואולי תתפלא, אולי הצופים, המאזינים לא התפלאו לשמוע שזה כמעט לא קיים בעולם. למעשה מה שאני עושה בשנתיים ומשהו מאז פרישתי, זה פרויקטים, בתור איש עסקים, פרויקטים בעולם, ברחבי העולם, מדרום אמריקה, דרך אפריקה, דרך אירופה ועד אסיה. מה שיפה בהגנת הסייבר, שזה האזור הלבן הבוהק. אין שם תחומים אפורים.
אתה לא משאיר סימנים.
חס וחלילה, לא, אין סימנים להשאיר שאתה מגן, שאתה בצד ההגנתי, שאתה השוער.
תראה, היה צריך לפתח אותו מההתחלה.
בישראל אני חושב שאנחנו די מובילים את הפיתוח של זה. אם שאלת לגבי המערך, אז היו כל מיני ניסיונות גם בישראל. מ-2011 היה השבק, שם הייתי ראש אגף שאחראי על הדבר הזה בשבק, ואז המדינה הבינה, בסביבות 2010-11, שזה לא מספיק, הייתה עבודת מטה ענקית שבסיומה הייתה המלצה להקים גוף מטה קטן.
רגע, הוא מסונף למי היום? למשרד ראש הממשלה עדיין, לשבק, למי?
לא, לא, מערך הסייבר מיום הקמתו כמערך אחוד ב-2018, כפוף ישירות לראש ממשלת ישראל.
זה לא קצת...
בדיוק כמו אגב, כמו השבק, המוסד, הוועדה לאנרגיה אטומית והגופים האלה.
אוקיי, זאת אומרת שהוא נחשב...
יחידת סמך עצמאית, אוקיי. כמו שאומרים. הוא לא חלק ממשרד ראש הממשלה, הוא כמו שבק ומוסד. כמובן, קטן יותר, אינטימי יותר.
אני רוצה לשאול שאלה שתשמע לך אולי טיפשית, אבל נראה לי שזה הדבר שלא התעמקו בו. מה היה הטריגר? זאת אומרת, ברור שהיו התקפות לפני, התקפות, יש גם התקפות אחרי, אבל מה היה הטריגר שאיתו באת ואמרת, אדוני ראש הממשלה, או לא יודע מי זה, מי היה ראש השב"כ אז, תראו, פה אנחנו מתחילים להבחין בשיטפון.
אז זה, בצניעות זה לא רק אני, זה הרבה מאוד אנשים טובים וחכמים.
לא, ברור, אבל אתה יודע, אבל מה היה השבעה באוקטובר של מערך הסייבר?
אז באופן חריג ויוצא דופן, בכלל באנושות צריך להיות עוגנים, אבל גם ספציפית בישראל. האירוע הזה, אמר את זה השר, אז הוא היה חבר כנסת, אבי דיכטר, כשהוא העביר ב-2018 הוראות שעה בכנסת, יש לו נאום ששווה לקרוא, שבו הוא נותן דוגמאות של איך אחרי האסון הזה הוקם גוף כזה, אחרי אסון אחר הוקם גוף אחר, והנה הזדמנות פעם ראשונה בהיסטוריה הישראלית שמקימים גוף לפני שקורה האסון. אז לא צריך לחכות לשבעה באוקטובר, או 11 בספטמבר, או לכל זוועה אחרת. ובמקרה הזה, זה לא מופתיע שישראל בסייבר הקדימה תרופה למכה,
בוא נקדים
כי התחום הזה הוא משהו שיותר קרוב למערכת הישראלית, להייטק הישראלי, למה שאנחנו יותר מאשר ארצות אחרות. הג'יניוס של עולמות המחשבים, עולמות ההייטק, ומה ניתן לעשות עם התקשורת והטכנולוגיה, בעיקר הדיגיטל, בעולם.
במה התחלתם? במערך הסייבר?
הדבר הראשון והקריטי ביותר הוא התשתיות הקריטיות. תשתיות הקריטיות זה כל אותם דברים ש... חלילה פגיעה בהם עלולה להביא לנזק מאוד משמעותי למדינת ישראל, כמו אספקת חשמל, מים, בנק הדם, ועוד רשימה שלצערי אגב היא רובה מפורסם, אבל קל להבין, זה בישראל למדינה קטנה, קל לנחש גם מה קריטי ומה לא. שם זה הדבר הראשון
שבו... אתה מדבר על מוסדות שהם ברי הגנה? לזה אתה, משם התחלתם?
שהם דרושי הגנה.
או דרושי הגנה.
ברי הגנה זה כבר שאלה, זה כבר
התוצאה. לא, אני שואל, תראה, כי מוסדות כאלה אתה יכול למצוא הרבה מאוד, כולל למשל הגוף המעסיק הגדול ביותר בישראל, צבא הגנה לישראל, אבל הוא נדמה לי מפעיל מערך עצמאי.
נכון, נכון.
אוקיי, עכשיו... זיהיתם משהו שאמרתם פה אנחנו צריכים לשים על חוזר, שסתום על חוזר?
יש הרבה מאוד גופים שהתפיסה של ההפעלה שלהם השתנתה לאור הסייבר. למשל מוסדות פיננסיים. שאנחנו חושבים על זה, מוסד פיננסי, כל מה שיש לו זה 0 ו-1. הכסף הזה שאנחנו קוראים לו יתרה בחשבון, בסוף זה שורה של 0 ו-1 עם דיגיטליים. שיושבים במערכת מידע, מערכת מחשב.
אבל יש מלא נתונים על מי שמחזיק את ה-0 ו-1 הזה.
גם זה, אבל בוא נגיד ששים את נושא הפרטיות, שהוא מאוד חשוב רגע בצד, יש מעליו כל הישות, כל היקום הפיננסי, שכולנו חיים ונהנים בו בלי יוצא מהכלל.
אוקיי.
אין כמעט מזומן יותר, כולם היום מצמידים את המכשיר הטלפון כדי לשלם, וכל הדברים האלה, בסוף זה דיגיטל. והדיגיטל הזה הוא בר... הוא בסיכון, או בר פריצה, או בר תקיפה, או בר שיבוש, all of the above, בעולם הסייבר. ולכן כל התפיסה של הפיננסים בעולם התחילה להשתנות באמצע שנות ה-10, לפני עשור, למהנדסים מחדש את כל הטכנולוגיה ואת כל השיטה שבה עושים את הביזנס, כדי למנוע או לצמצם, כי אי אפשר למנוע, אין הרמטי,
לצמצם את הסיכון. מערכות, או כדי להכניס מערכות הגנה.
כן, אבל איך בכלל מגינים על מצב שבו מצד אחד רוצים שהדיגיטל יקדם אותנו? זה נורא נוח עכשיו לבוא לקפה בלי ארנק, בלי כלום, רק מצמידים את ה... אנחנו קוראים לזה טלפון, אבל זה מחשב קטן. הטלפון שם כמעט אף אחד לא עושה שיחות איתו.
פעם היו קוראים לזה מחשב כף יד, אתה זוכר?
כן, עם המקלון הזה. אבל מצמידים את המחשבון או את השעון, שגם השעון כבר הפך להיות מחשב, הכל מתמחשב לו. העולם נהיה הרבה יותר נוח, הרבה יותר קל, הרבה יותר זמין, אבל זה בא עם סכנות גדולות מאוד, ואנחנו כל פעם מגלים את הסכנות, רמי, אחרי שלצערנו בדרך כלל מישהו כבר תוקף, או מנצל את זה לרעה.
אני רוצה לקחת אותך כמקרה בוחן למוסד הראשון הזה שאמרתם, צריך להגן עליו מהר ועכשיו, ומה עשיתם שם?
אז רוב האירועים האלה קורים בחול. כלומר, לשמחתנו, המשטח התקיפה הנפוץ וה...
אל תגיד לי סניפים ישראליים בחול.
לא, לא, לא. אוקיי. ישראל היא פה יד, נכון, יד מספר אחד להתקפות סייבר. בשנים האחרונות בוודאי, מאז 7 באוקטובר עוד יותר בוודאי. אבל התקיפות הוא רובה ממניע כלכלי, ולכן תוקפים את הכלכלות היותר גדולות. ארצות הברית, אירופה. ומשם אנחנו לומדים לא מעט לקחים ושיעורים, איך, מה אנחנו עלולים לפגוש פה ומה עלול לפגוע בנו. ומנצלים את זה כדי להערך מראש. בישראל למשל, המגזר הפיננסי, ופה צריך תמיד להקיש על עץ ולא לפתוח פה, אבל המגזר הפיננסי בגלל שיוצא עם מערכת הביטחון הרלוונטית, ובגלל שזה ישראל, ובגלל שאנחנו קצת יותר שמרנים מאחרים, ההגנה פה היא הרבה יותר טובה, ובאים ללמוד מאיתנו איך למנוע דברים במקומות אחרים, גם בזה.
נדמה לי שאנשי הפיננסים נמצאים בתאי השחרור של 8200 ודומה, 504 ודומיהן. אני בכל זאת רוצה להחזיר אותך. מה היה המוסד הראשון שאמרתם, אוקיי, פה צריך להגן בצורה אחרת מתקיפות?
זה כל התשתיות הקריטיות פחות או יותר.
רגע, כשאתה עשית רשימה, ברור שעשיתם רשימה, אז הכנסתם הרבה.
חברת החשמל. חברת החשמל, אני חושב שזה בהחלט דוגמה טובה, כי דיברנו על הבנקים ועל מערכת הפיננסית ומה נעשה בלעדיה, או מה לא נעשה בלעדיה.
אותו דבר, חברת החשמל.
בלי חשמל אין עמל, ובלי זה אין כמעט שום דבר. מערכת הבריאות, מערכת הפיננסים, מערכת התחבורה, כמעט הכל קורס. ולכן, ובישראל אנחנו שוק קטן, זאת אומרת, יש כמה ספקי חשמל, אבל טרנספורמציה יחסית ריכוזית, המשק עדיין ריכוזי.
מה זיהיתם שם?
זיהינו את האפשרות, או את מה שנקרא וקטורי התקיפה, את הדרכים השונות האפשריות לגרום באמצעות סייבר לאיזושהי פגיעה.
תן לי לאתגר אותך. הם כבר היו שם התוקפים, או שאתם,
לא,
או
לא,
שאתם
לא.
אמרתם, וואו, פה צריך להגן?
אני שוב מקיש בעץ.
מקיע לעץ, כן.
אבל
ועץ, זה בסדר, השולחן הוא מעץ.
עץ, נגיד אמיתי. אוקיי. אבל ב-22 שנים האחרונות, ו-22 שנים, ישראל היא הראשונה בעולם שהתחילה לסדר ברגולציה ממשלתית את ההגנה על תשתיות קריטיות. זה קרה ב-2002. המונח סייבר התחילו להשתמש בו רק 8 שנים אחר כך. כלומר, קראו לזה הבטחת מידע. ב-2002 עברה החלטת ממשלה, לא חוק, אבל אחר כך הוא גם עבר כחוק, וחוק הסדרת הביטחון, ומאז יש הבטחת מידע שהיא לא עם שיניים, אבל היא מסדירה את הנושא הזה, ומאז אנחנו מתחילים למדוד. מ-2002, עוד לפני שקמו הסייברים המודרניים.
מה היה בחברת החשמל?
רגע, וצריך לומר, 22 שנה של אפס פגיעות, לא אפס ניסיונות, אפס פגיעות.
אוקיי.
ניסיונות יש אינסוף.
אם אנחנו מסתכלים על חברת החשמל, תראה, אתה אמרת מחשבים זה, או השיטה הבינארית הזאת שמחשבים מופעלים לפיהם זה 0 ו-1, בחברת החשמל זה פלוס, מינוס והערכה. כשאני לא סתם אומר הערכה, זה אחד המקומות הכי חודרניים, בוא נגיד, בכל תשתית. בחברת החשמל, מה היה לא נכון, או מה התברר אחר כך כמשהו שנעשה לא נכון, כדי שיהיה צורך להתחיל להגן עליו?
לא.
כי הרי היה אפשר לסגור את ה... אתה יודע, לסגור את ה...
לא מדויק, לא מדויק. חברת חשמל, צריך לומר...
בגלל זה הבאתי אותך לכאן.
חברת החשמל היא דוגמה מצוינת חיובית. וסליחה שאני מפרגן לגוף שפעם בחודשיים כולנו נהנים לקלל שמגיע חשבון, אבל צריך לומר את הדברים ביושרה. חברת החשמל הבינה, הממשלה גם עזרה לה להבין, שהיא תשתית קריטית והיא צריכה להגן על עצמה. והיא התחילה להשקיע, לא רק בלהגן על עצמה, היא הבינה שאפשר לקחת את כמאמר הקלישה, את הלימון, ולהפוך אותו ללימונדה.
אבל אתה שם יכול לשים...
כלומר, לקחת את הצורך להשקיע בעצמה בהגנה, ולהפוך את זה למשהו שמקדם את החברה, והוא אפילו חלק מהמותג. והם הקימו, למשל, מתקן אימונים, חברה שמייצרת אימונים והדרכות להגנה, לא רק על חברות חשמל, על דומיהם, נקראת סייברג'ים. וזה בעשר שנים הפך להיות, חברת חשמל הפכה להיות מותג סייבר. חלק מהסייבר הישראלי, יש מותג סייבר של חברת החשמל, שמייצר עוד כל מיני פתרונות. ולמה זה חשוב למדינת ישראל ולך ולי? כי it takes one to know one, הסנדלר לא רוצה לראות יחף. ולכן, אם אתה רוצה למכור מוצרי סייבר לחשמל, כדאי, אתה מאוד רוצה להיות מוגן מספיק שחלילה לא יקרה שום דבר. ואז אתה מתאמץ אפילו כפל כפליים כדי להגן על עצמך, וזה טוב לכולם.
יגאל, ברשותך, לפני שנמשיך, בוא נעשה הפסקה קצרה, הודעות, קצת מוזיקה, דקה, ונשוב לשיחה.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
חברה כזאת שמספקת, שמספקת תשתיות או מספקת צרכים חיוניים, צריכה, אני חושב, הגנה בשני מקומות. פעם אחת על שרשרת ההספקה, כלומר, איפה שמרימים ומורידים את השלטר, אבל פעם אחת על, על המערכת עצמה ש, ששולחת את הפקודות. איפה אתם נמצאים? כלומר, איפה המערך נמצא?
המערך נמצא במקום שמנחה. כלומר, גם לפי החוק, אותו חוק שהזכרתי,
ואפילו לא באמצע ביניהם.
זה עמוק בפנים.
בדיוק, זה במקום אחר לחלוטין.
לא, אוקיי. עמוק בפנים. אוקיי. המנחה של מערך הסייבר הלאומי הוא איש מקצוע, עובד מדינה, אבל שהוא משהו מיוחד. יש לו את הטאג עובד, טאג שפותח את הדלתות הכי בכירות בגוף שאותו הוא מנחה. כלומר, הוא סוג של שגריר שנמצא מטעם המדינה, מטעם מערך הסייבר הלאומי, בגוף המונחה, מכיר היטב את הכל, ודואג לכך שההנחיות פעם אחת יהיו נורא מותאמות ו- ורלוונטיות, ולא סתם איזה פמפלט, ברושור ששולחים בלי שום קשר, אלא זה נעשה בדיאלוג שוטף, ולפעמים גם יש שיקולים אחרים, למשל תקציב. התקציב אגב, מי שמשלם על היישום של ההנחיות, זה הגוף עצמו, חברת החשמל במקרה הזה, גופים קריטיים אחרים. והוא יודע לשקף למדינה, להגיד, חבר'ה, כרגע בשנת התקציב הזו לא ניתן לעשות את כל החלומות, אפשר לעשות רק חלק, בואו נבנה את זה בצורה כזו או אחרת. הדיאלוג הזה הוא ערכי מאוד, כי הוא מייצר שותפות, שותפות אמיתית. הגוף המונחה מרגיש צורך להיות, לשתף פעולה, כי הוא יודע שזה לא עוד רגולטור שבא זורק נייר ובורח.
יגאל, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אנחנו פשוט על הקצה, והיא פחות קשורה להגנה עצמה. חברות, ובוא נסתכל רגע על חברות שהן לא תשתיות לאומיות, אלא חברות שמתחברות לתשתיות האלה למשל, השאלה היא איך הן מקבלות את הכניסה של גוף מוסדי, ממשלתי, ביטחוני, ללב המערכת שלהן.
אז אני אתן לך את הדוגמה הזו.
אתה יכול להגיד לי אם מקבלים טוב או לא טוב, אבל נדמה לי שזה הרבה יותר מזה, כן.
אז לי יש קצת פרספקטיבה היסטורית. אז בדרך כלל הממשק היה חיכוך, היה קונפליקט, היה אימות. היו מביאים אותי כבכיר כדי ללחוץ ולשכנע, ולפעמים גם לכפות על הגופים לשתף פעולה. זה התהפך. בשנים האחרונות, תכף הדוגמה, רצינו להוציא תשתית, גוף אחד מאותו תשתית קריטית, להוציא אותו החוצה. והוא סירב. ואמרתי להם, תגידו, השתגעתם, אנחנו, הנה המדינה באה ומורידה רגולציה, ומורידה מכם נטל עלות.
אומרת לכם שאתם מספיק טובים כדי שזה?
שאתם לא מספיק קריטיים אגב, זה ירדה להם רמת הקריטיות.
וואו, 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 אתה פגעת להם כאן בכיס.
אז לא פגעתי בכיס, כי הם ממשיכים להרוויח אותו דבר. ההוצאות שלהם קטנות, כי הם כבר לא צריכים למלא אחר הנחיות הממשלה.
כן, אוקיי, ואז?
והם עמדו על רגליים אחוריות, ואפילו לובי פוליטי ושרים ומה שאתה רוצה. כי הם הבינו שיש ערך, הרבה מעבר להוצאה הכספית, ערך אמיתי לכך שהממשלה וגוף רציני ומקצועי כמו מערך הסייבר, מנחה ונותן קצת מודיעין ונותן קצת best practices, מה שנקרא עצות שימושיות עדכניות, שזה שווה כסף.
תשמע, לצערי נצטרך להסתפק מה שאמרת עד עכשיו, אבל לי שאלות עוד יותר
נשאיר לפעם הבא.
מתקופת השירות שלך. תודה רבה לך, יגאל לונה.
תודה רבה.
שלום ליאור חנוכה, מנכ"ל חברת היי סנטר בחיפה, שלום לך.
שלום, שלום רמי.
אנחנו יושבים בחברת היי סנטר, מה אנחנו עושים פה?
אז במשך השלוש וחצי שנים האחרונות אנחנו פיתחנו וקידמנו את האקוסיסטם יזמי טכנולוגי בעיר חיפה, ובעיקר בעיר התחתית. למעשה אפשר להגיד שעד היום השקענו בקרוב ל-90 חברות. החברות שלנו גייסו סדר גודל של 500 מיליארד שקל.
רגע, שנייה. זה שאתה גייסת, זה שהחברות גייסו הרבה מאוד כסף, בין היתר בעזרה שלך,
של החברה.
תשמע, רוחך שורה מעל הכל. מה בעצם אבל אתם עושים? כי אתה יודע, חברות שמסייעות בבניית סביבה טכנולוגית יש הרבה. לכם יש ייחוד הרבה יותר משמעותי. הרבה יותר מקומי גם.
נכון. אנחנו, כשבאנו והחלטנו שהולכים פה ביעדים מאוד, בהתחלה היו יעדים יחסית. כל מה שאנחנו דיברנו כרגע זה יעדים, חצי מהיעדים שמו לנו.
כן.
אז אמרו שזה לא יהיה עיקרוני ולא יקרה, ובאנו והסתכלנו על המסע, או איך אנחנו יכולים למשוך חברות, סטארט-אפ, לאזור שלנו.
אוקיי.
וכיוון שכולנו הגענו מעולם היזמות, וקרוב ל-20 שנה כמעט פה כל המנהלים הבכירים בעצם, הסתכלנו ואמרנו מה הפיין המשמעותי של היזם. וכשבאנו ובחרנו את הפיין המשמעותי של היזם, אז כמובן זה נושא של כסף וכל הדברים האלה.
זאת אומרת, אתה מדבר על הסביבה, על הסביבה ההוליסטית של מה שיזם צריך בעצם.
נכון.
אוקיי.
אז כסף כמובן זה... יש, הרבה מקומות. ודרך אגב, אנחנו גם נותנים כסף.
אני תמיד מחפש את המוצר הזה, אבל
אתה יודע. כן, כולנו, דרך אגב.
כן, זהו.
הדבר השני, הוא מחפש סביבה תומכת.
אוקיי.
סביבה תומכת זה אומר שיזם בדרך הארוכה והקשה שלו, הוא נתקל בהרבה מאוד קשיים. קשיים שהם ניהוליים, צוות, חוסר כוח אדם, חוסר יכולת להגיע לשווקים שלו, לאנשים רלוונטיים בשוק שלו. לפעמים הוא צריך מעבדות, לפעמים הוא צריך קשר עם ממשלה, ולפעמים הוא צריך מישהו שיבוא ויראה לו, תשמע, ככה צריך לעשות את הדברים, כי היינו שם ועשינו את זה.
אוקיי.
ולמעשה בנינו תוכנית שהיא תוכנית על שמיוסמת בשתי תוכניות עיקריות, אינוונטק, שאותה מנהל נמרוד אלמיש, והמרכז הלאומי לכלכלה כחולה, שאותו מנהלת הילה ארנרייך, ולקחנו את המתודולוגיה הזאת והתמרנו אותה all the way. אנחנו נותנים היום לכל יזם שמגיע אלינו, סדר גודל של עד 500,000 שקל, מענקים פלוס שכירות.
אתם מגייסים את זה?
אנחנו מביאים, אנחנו חלק מפרויקט שהעירייה, או סליחה, שהחברה הכלכלית של חיפה יזמה, לקדם ולפתח את האקוסיסטם יזמי טכנולוגי.
כלומר, אתם זרוע המחקר?
אנחנו זרוע הפיתוח האקוסיסטם יזמי טכנולוגי.
אני הייתי מוסיף מחקר ופיתוח של האקוסיסטם הזה, אבל אתה יודע, אתה לא חייב לקנות, אבל רגע, אני רוצה להבין, אתה אומר שאתם מגייסים עבור היזמים את המימון הראשוני בערך. שנייה רגע, ליאור, מישהו צריך להגיד, לשבת איתך ועם היזם בסוג של משולש ולהגיד, אני רוצה את המוצר הזה, או שאתם מוותרים על השלב הזה, מישהו פה אומר, וואלה, זה מדליק או זה בהחלט שווה, בואו נלך עם זה. איך זה עובד?
אז אנחנו בשיטה אחרת. אנחנו באנו ואמרנו ככה. קודם כל, אנחנו פותחים פה מחזורים, מחזורי גיוס. אנחנו קוראים לכל החברות שרוצות לבוא אלינו, לבוא ולהגיש מועמדות.
אוקיי.
והמועמדות הזאת נבחרת אצלנו באמת מאוד מאוד בקפדנות. כשאנחנו מייחסים לכל פרט בתהליך שלה או של הסטארט-אפ, של החברה, אנחנו מייחסים לו משמעות מאוד גדולה.
תראה, שנייה רגע, כל קורא זה דבר שמאוד מקובל בחברות שהתכלית שלהן היא גיוס משאבים בוא נגיד, אפילו מגורמים פרטיים, בעיקר בורסה. אבל לכל דבר כזה יש איזושהי תכלית שהיא הרבה מעבר בוא נגיד, למוצר קצה או לתהליך קצה, וזה איזשהו מרכיב שהוא הרבה יותר קהילתי, חברתי, מקומי או משהו כזה. לכם יש דבר כזה? זאת אומרת, בוא נגיד, אם המוצר או המיזם שהבן אדם צריך, שהכל קורה הזה מתמלא לטובתו, זה איזשהו מוצר, או שזה איזשהו מרכיב בתוך קהילה, בתוך איזושהי חברה, משהו כזה?
אנחנו פונים בעצם לקהילת הסטארט-אפים, לקהילת החברות, ואומרים להם, בואו תבואו אלינו, בואו תשבו איתנו, אנחנו נעזור לכם לפתח את החברה שלכם.
אוקיי.
אנחנו ניתן לכם 500,000 שקל, עד 500,000 שקל במענקים, בשכירות ובכרטיסי אוכל.
אוקיי.
ממש כסף אמיתי.
אנחנו נעזור לכם, פה יש לנו צוות, אנחנו נפתח לכם את העולמות, אנחנו נפתח לכם את הקשרים. אנחנו רק יש לנו בקשה אחת, קטנה, לא גדולה. בואו תשבו באזור שלנו 5 שנים.
כשאתה מדבר, כשאתה אומר אזור שלנו...
זה אומר העיר התחתית.
אהה, אוקיי.
ובפועל, מה שקרה שבהתחלה היה לנו קשה
מאוד. אתה מבין למה הייתה השאלה שלי?
כן, כן, כן.
כי בהחלט. אתה יודע, כשאתה אומר לשבת בעיר התחתית, יש כאן קהילה מתפתחת של, שיש בה היבטים חברתיים, קהילתיים, כן. תעסוקתיים, וכל מה שאתה רוצה מסביב.
אחד הדברים שאנחנו בדקנו אותם, כשאנחנו באנו והסתכלנו על היזם, נקרא לזה שהוא לא בתל אביב, אלא היזם נקרא לזה בפריפריה.
אוקיי.
ואחד הכאבים הכי גדולים שהיו ליזמים הללו, זה שהם מרגישים לבד.
אוקיי.
ואמרנו, אנחנו רוצים לכנס אותם. אנחנו רוצים להכניס אותם למקום, אני רוצה לומר, גם פיזי, כן, גיאוגרפיה זה חשוב, ולא רק סתם מדברים בזום. כדי שיבואו ויראו שווי וורק מלא, ויבואו ויראו שריגוס מלא פה, ושהמשרדים מלאים, ואנשים יוצאים ואוכלים, וזה גם כן עושה את זה.
תן לי, אז אוקיי.
ואז... עשינו את זה בתהליך שהוא בהתחלה היה מאוד קשה, ואחרי, בוא נאמר, מחזור אחד, מחזור שני כבר היה מאוד קל, מחזור שלישי, רביעי וחמישי, והשישי שעכשיו נסגר, התנפלות המונית.
כמה אתה יכול לקבל?
אנחנו זה מחזורים שנתרצים בין 10 ל-15, הגישו לנו מועמדויות פה פעם, בסיס שלנו, קושי 300 למחזור 5 לצורך העניין, 300 חברות. אנחנו מקבלים המלצות מ... מכל מיני אקסלרטורים שתבואו לפה, כן, כן, הם עוזרים לכם, סליחה, מחממות. ואומרים, כן, הם עוזרים לכם. ולא רק הכסף פה הוא חשוב, אלא העזרה של הצוות, הניסיון של הצוות. ואני חושב שהמספרים מדברים בעד עצמם.
לא, זה בסדר. אני רק על המספר הזה של חברות שאתה יכול לתת להם את המקום, אתה אומר, אתה נותן להם מקום, בוא לא נדבר לרגע על תלושי אוכל, בסדר?
לא, לא, אבל מקום... אני אגיד לך למה, אני אסביר לך גם למה. אנחנו חושבים, אתה יודע, אנחנו... הנושא הזה, אנחנו חלק מאיזשהו אקוסיסטם, וזה בדיוק הנושא של האקוסיסטם. המקום, אנחנו רוצים שהם יבואו פה ויתערו בחברה. אנחנו רוצים שיהיו חלק מהמקום.
ליאור, יש לי שאלה מאוד אישית.
דבר איתי.
אתה חיפאי?
לא.
אה?
לא.
וואה. אתה יודע, אני מבחינתי אין בעיה, אבל יש ראש עיר חדש עכשיו. לא, אבל...
אני חושב שאני איש מקצוע.
זהו, אוקיי.
אני איש מקצוע שמבין את הצרכים, ויודע להגיד מה הצורך כדי לעזור לחברות.
אני משוכנע שאתה הבחירה הנכונה במקום הנכון. אז לטובת העניין, איזה בחינה, ואחר כך ננסה לבדוק איזושהי דוגמה מעשית, איזה בחינה אתם עושים לחברות שמגיעות לכאן?
הבחינה נעשית, א',
אתה יודע מה, בוא לא נקרא לזה בחינה, כי נדמה לי שאתם לא קוראים לזה בחינה גם כן.
אנחנו קוראים לזה, נקרא לזה סינון.
תהליכי סינון.
תהליכי סינון, כן.
אוקיי.
אנחנו בודקים, ואני אגיד את הדבר הראשון שאנחנו בודקים, שהוא מאוד מאוד חשוב מבחינתנו. אנחנו מסתכלים על הצוות, שזה הדבר הכי משמעותי.
צוות של המפתח? אוקיי.
של החברה. מבחינתנו זה הדבר הכי משמעותי. אנחנו מחפשים בדרך כלל 2, 3 זה גם בסדר. אנחנו לא מחפשים זאבים בודדים.
רגע, שנייה, ליאור, שוב. אני מקשה עליך בהיבט הזה, משום שגם בצוות יכולים להיות הרבה מאוד משתנים. זה יכול להיות כלכלנים, טכנולוגים, אנשי כספים, מה שאתה רוצה, אפילו...
לא מעניינים אותנו.
אז מה כן?
מעניינים אותנו קודם כל ש... יהיה לנו אחד לפחות שמבין בעולם התוכן של החברה ומבין טוב בעולם התוכן שהחברה פונה אליו, אוקיי?
אוקיי.
אם זה עולם התוכן שהחברה פונה אליו, זה אומר שהיזם הוא בא, הוא מכיר את השוק, הוא מכיר את הטכנולוגיות, אוקיי? לא חייב שיהיה לו איזשהו, מה שנקרא, הוא לא צריך להיות איש עסקי, אבל הוא צריך להיות CTO בכל רמח חבריו. והיזם השני, שהוא יכול להיות עדיף לנו שיהיה גם כן מעולם התוכן שאנחנו מדברים עליו, אבל הוא חייב להיות איזה משהו עסקי, ויאללה, הוא חייב להיות איזשהו פן עסקי.
כלומר, אתה מוכרח לחפש שם גם את הפרקטיקה ואת איש כלכלה. הבנתי.
אבל אנשי כלכלה זה לא דבר רע, אבל אנשי כלכלה בשלבים הראשונים הם לא נחוצים כל כך. זאת אומרת, הם נחוצים טיפה שהחברה מסיימת את המוצר והיא מתקדמת קדימה.
יש כאלה שיגידו לך שגם בסוף הם לא נחוצים, אבל בסדר. בוא, אוקיי, אז עשית, אז מצאת איש תוכן, כלומר, האיש שמבין את
זה. אז זה פרמטר אחד.
ועוד מדדים?
כמובן, אנחנו מסתכלים על הטכנולוגיה, על החדשנות. אנחנו מסתכלים על השוק, עד כמה השוק הזה הוא גדול, עד כמה השוק הזה הוא השוק שאליו פונה החברה, עד כמה, אני אתחיל מהבעיה, עד כמה הבעיה היא נפוצה והשוק הוא גדול.
כלומר, הם צריכים להגיש לכם תוכנית עסקית מאלף ועטב, כולל בחינה של...
כן, אבל המשקולות שאנחנו נותנים להם, זה משקולות שהם, ועוד משקולת אחת שאנחנו מאוד שמים עליה לב, זה האם באמת החברה אותי יכולה לגייס כסף בעתיד. רוצה לומר, יש הרבה מאוד, מה שנקרא, חברות טובות, יכול להיות שהם מקיימים את כל התנאים הללו, אבל אנחנו מכירים את ההון סיכון, ואנחנו יודעים שללא ההון סיכון, אנחנו לא יכולים לקדם את החברות הללו, ואם החברה הזאת היא לא חברה שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים לעזור ולגייס לה כסף, אנחנו לא בעניין.
זאת אומרת, אם החברה מגיעה מתחום כזה של, אוקיי, תראו, אנחנו רוצים להיות מלכר, לא עובד.
ממש לא.
אוקיי.
אני אקח אותך עוד דוגמאות שהיו בעבר, לדוגמה, חברות בתחום התיירות, שבעבר הרחוק מאוד, אוקיי, עם החברות הללו תוך שניות היית מגייס להם כסף.
כן, בסדר.
והיום אתה לא מדבר עליהם, באים חברות, כאילו, זה נחמד, זה יפה, טכנולוגית פה, אנחנו...
התיירות היום היא בעיקר תיירות מסקים, בהרבה...
לא, אני נותן דוגמה, כי הגיעו לנו גם חברות מסוג הזה.
אתה יודע מה, אמרת דוגמה, בוא נלך לדוגמה. יש לך איזושהי חברה שאתה יכול להגיד לי, תראה, איתה התחלנו מאלף, כמה אמרת, 5 שנים היא צריכה להיות כאן, אני מניח שתהליך קביעת המוצר בשוק שלו הוא פחות זמן. אז בוא, קח אותי לאיזושהי חברה.
אני אגיד לך, חברה שמסעירה אותי. אוקיי. אני רוצה לומר, חברה שלוקחת את ה... אתה יודע, את ה...
במקרה קוראים לה למבדה? לא, לא חושב סתם.
אוקיי. חברה שעוד בשם ניקס, חברה, כאילו, באמת, אני חושב שפיתחו פה, יש פה טכנולוגיה שהיא עם אלגוריתמיקה, מכאן ועד הודעה חדשה.
אוקיי.
שהם באו ואמרו, אנחנו יודעים לפתור את בעיות השינה של אנשים באמצעות פיתוח אלגוריתם שאתה משדר גלי רדיו מהמוח בזמן שאתה יושן או לא יושן לצורך העניין. כן. ואנחנו יודעים לתת לך איזה שהם גלי רדיו נגדיים שיפתרו לך את בעיית השינה.
אוקיי, מגיעים לכאן, זורקים לך את הרעיון, מה אתה עושה איתו?
ואז אנחנו בוחנים אותו, הצוות בוחן אותו. בחנו את השוק, בחנו את היזמים שהם, כאילו אופיר ואייל, הם מהממים. אופיר הוא באמת ברמה טכנולוגית מאוד מאוד גבוהה, ואייל הוא יותר בתחום העסקי, הוא הגיע מעולם העסקים בעצם.
אוקיי, הילויים, מה שנקרא.
נכון. והשילוב מבחינתנו היה מעולה. השילוב היה מבחינתנו בול. כשאנחנו מדברים על שוק השינה, בו אנחנו מבינים שאנשים בעולם...
כולנו שם בצורה זו או אחרת.
כן, אם אתה לא שם, אז אתה תהיה שם, אל תדאג.
יש כאלה שבמיטה ויש כאלה שבמנהרה.
נכון.
לצערנו.
והחברה אותי בעצם הצליחה לגייס כסף בהתחלה, בתחילת הדרך. והיום הם נמצאים בניסויים בגרמניה, ניסויים קליניים בגרמניה. והם הולכים לגייס, אני מניח, עוד כסף בשנה הקרובה.
שנייה, ליאור, אני רוצה, יש לנו עוד מעט מאוד זמן, אז בוא נראה מה אתה עשית לטובתם. מה עשית, איך אמר סמי שרון, מה עשית בשביל מדינה. כדי לפתח את הטכנולוגיה הם צריכים מקום, הם צריכים אולי מפעל, הם צריכים אולי שטח, הם צריכים כסף.
אז אנחנו עזרנו להם גם למצוא, לאתר שטח. אגב, זה פה, זה מעבדות פה באזור הזה שלנו.
אוקיי.
אוקיי? עזרנו להם, מה שנקרא, חיברנו אותם לכל מיני גופי השקעה כאלו ואחרים. חיברנו אותם גם מבחינה הזאת גם לגופים, האמת היא פה הם לא צריכים, כי אופיר הוא מגיע מהטכניון, אז הוא יכול, הוא מחבר אותנו. אגב, אני חושב שזה בדיוק המשמעות של האקוסיסטם.
פשוט פה חיפשתי את הווין-ווין הזה, אבל בסדר.
זה בדיוק המשמעות של האקוסיסטם.
אוקיי.
האקוסיסטם הזה הוא לא רק שאני נותן. אני גם לוקח.
אני גם שאלתי מקודם על ההיבטים החברתיים, אם שמת לב.
וההיבטים החברתיים פה הם מאוד משמעותיים, כי אני חושב שברגע שבא לפה חברה, שרואה שיש פה חברה כזאת שמחוברת לצורך העניין, נגיד, מעמדת שינה בגרמניה, או שהיא חברה שהיא נמצאת פה באזור, אז אם יבוא מחר בבוקר סטארט-אפ שרוצה לעשות את זה, אז הוא ירגיש בנוח לבוא אלינו.
ולך כבר יש to-do list מהתחלה ועד הקצה.
בהחלט.
הבנתי. וכמה... באיזה שלב הם נמצאים היום?
החברה, אני אמרתי לך, נמצאת בשלב של ניסויים קליניים בגרמניה. הם מגייסים, אני מניח שהם הצליחו לגייס כסף משמעותי עוד השנה הזאת. ואני חושב שהחברה אותי, כאילו, הטכנולוגיה היא טכנולוגיה באמת מעולם אחר, לבוא ולהראות את הגלי מוח שאנחנו משדרים בזמן האי שינה שלנו, ואחרי 4 טיפולים, או 4, 5, ובלב מה שזה לא יהיה, אוקיי?
עכשיו תן לי רגע, היה איזה משהו שראית בו מכשול בדרך, או שהכל היה מוצלח?
אני חושב שהדבר, הדבר הכי משמעותי שם זה היה המחשוב של הטכנולוגי, כן, לא, אוקיי?
אהה, אוקיי.
אבל אני לא חושב שהבעיה היא בעיה מימונית פה. ואני חושב שכמובן שאנחנו יודענו שיש פה טכנולוגים ברמה, הטכנולוג לפחות, ברמה אחרת לגמרי, ביחד עם כל החבר'ה שלו. אני חושב שזה נתן לנו המון המון ביטחון, גם לקבל את החברה וגם לעזור לה בהמשך הדרך.
ליאור, לא נשאר לי אלא לאחל לכם בהצלחה בהמשך.
תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. כדאי, אנשים באים. ומה נשמע בפרק הבא? חברה אחת עם הרבה פריוריטי שיש בה תוכנת ניהול שפיתחה את תוכנת משוב לבתי הספר וגם לניהול בתי מלון.
אם זה רשת אופנה, בעצם היא צריכה לדעת מתי להזמין סחורה, מתי הסחורה הולכת להיגמר. הרי אתה לא רוצה לראות שבעצם החולצות האלה שאתה מוכר אותם הכי הרבה נגמרה לך הסחורה, ואלה שאתה מוכר הכי מעט, אלה הזמנת עוד סטוק שמספיק לך עוד 3 שנים, ועכשיו אין לך איפה להחסין.
בבית הספר וביום יום מתקבלות הרבה מאוד החלטות. אפילו החלטות של תלמיד, באיזה מקצוע להשקיע יותר, באיזה אופן להשקיע, איך לעזור לו, איזה תוכנית תוספתית לתת לו. וכדי לקבל את ההחלטות האלה צריך לראות את הנתונים. יש תוכנית של שעות פרטניות, היא הועילה, היא לא הועילה, למי, כמה להשקיע. ומסתבר שבבתי הספר, לפחות לפני 20 שנה, לא היה בכלל כלי כזה. היום הוא ישנו.
קודם כל, כיתתנו רגליים. פונים לכל סוכני הנסיעות באשר הם. ממציאים ממשק. ואומרים להם, בוא נתחבר. מה היתרון של החיבור ממשק הזה אליכם? האם תוכלו למכור יותר טוב אם תעמדו בחשיפה טובה יותר למחירים של המלון?
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל המובחר של מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה וגם לאורחי הרגל. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.